השיעור הבא עוסק בעצם בתשובה, במונח הרחב ביותר של המושג. אני רוצה לומר שאנחנו רגילים לייחס את התשובה רק לחטאים. כלומר, הגלות לינדה אותנו, יש חטא, עושים תשובה. אז אנחנו מתייחסים לנושא של התשובה כאל דבר שהוא קשור לחטאים. והאמת היא שהתשובה היא הדבר הבסיסי ביותר במציאות, כיוון שמדובר בחזרתו של הבורא לבריאה. יש כאן בעצם מהלך של היקום כולו שמתמלא כל יום יותר ויותר מאור השם. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם דרך צמצום. והצמצום הזה כביכול ניתק את הבריאה מהבורא. אז אנחנו במצב של תינוק שנולד ושאין לו חיים, שהוא עלול למות כל רגע. כדי להחיות את התינוק הזה, האמא חוזרת לתינוק. הקדוש ברוך הוא ילד את העולם הזה מתוך בטן אינסופית, וכשהעולם הזה נברא, גם הוא היה במצב של סכנת חיים, ולכן הבורא חוזר לבריאה ומחיה אותה כל רגע. אנחנו פשוט משתלבים במהלך. כלומר, כל היהדות, אני חוזר על הדבר הזה כמו מנטרה, כל היהדות היא תמיד ממעלה למטה. אף פעם לא ממטה למעלה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אנחנו מתייחסים כל הזמן לכיוון שהבורא חוזר לבריאה. וגם התורה שאתה למד, גם המצוות שאתה מקיים, כל מה שאתה עושה בחיים, זה פשוט לתת, או במרכאות לעזור, לפתוח את הדלת, לחזרתו של הבורא לבריאה. זה חייב להיעשות אם כן ממעלה למטה, ולא ממטה למעלה. אם אתה עוזב את המציאות שלך כדי להתחבר לעולמות עליונים, פירושו של דבר שאתה בעצם רומז שהקדוש ברוך הוא לא נמצא פה, כי אתה רוצה ללכת לאיזשהו מקום כדי לחפש אותו. זה נקרא בפשטות עבודה זרה. לכן היהדות היא לא עבודה זרה, היא עבודת השם. מה זה עבודת השם? עבודתו של השם. הקדוש ברוך הוא עובד, אבל הוא משתמש בנו. ולכן, כמו היד שלי עכשיו, שאני, הפנימיות שלי, ממשיכה את היד, נותנת ליד, תחשבו שזה העולם, ואני הולך ולמשל מרים את הנייר. הקדוש ברוך הוא בעצם משתמש בעולם כמו איברים, כדי לעשות את עבודתו שלו. הרי אין לנו מצוות, נכון? כל המצוות שייכות לקדוש ברוך הוא. אתם אומרים את זה, אשר קידשנו במצוותיו, לא במצוותיי. אין לי מצוות, המצוות שייכות לו, התורה שייכת לו. אז מה אני עושה? אני פשוט עוזר לו, הופך להיות שותף לגילויו, דרכי, או שלא. אני פשוט חוסם לו את המעבר, חלילה. מי שחוסם את המעבר נקרא רשע, ומי שמשתמש ונותן לו לעבור כביכול, נקרא צדיק. זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. מה זה השער לשם? לא זה השער שעולים אליו דרכו אל השם. זה לא מה שנאמר, צריך לדייק, בעברית הדיוק הוא דבר חשוב. לא אומרים זה השער אל השם, אלא זה השער שלו התברך, זה השער לשם, כלומר איך הוא עובר דרך השער הזה? תמיד ממעלה למטה, ממנו אל העולם, והצדיקים פשוט עושים את אותה דרך, את אותו מהלך. הם גם כן מזרימים את האלוהות ממעלה למטה, עוזרים לה לזרום. אז גם הצדיקים באים באותו שער ובאותו כיוון, תמיד ממעלה למטה, מן האובייקט אל הסובייקט. לא ממני, אם זה מתחיל ממני, כל דבר שמתחיל מן האדם, זו עבודה זרה. זה שכל אנושי מוגבל. התורה היא רעיון אלוהי, מחשבה אלוהית, שיורדת לעולם הזה ומתגלה בעולמנו. לכן לא להתבלבל אף פעם. גם התשובה היא לא שאני עולה אליו, אלא שאני מאפשר לו לזרום יותר. ואז אני הופך להיות גם כן בעלה של אותה תשובה. כי ניסיתי לה בעל תשובה. אשתי נקראת תשובה ואני מתחבר אליה. אני הבעל של התשובה. זאת אומרת שאני הופך להיות בעצם זוג. אני והתשובה הופכים להיות זוג. ומה פירוש הדבר? שבעצם אני ממשיך ומזרים את ערכי הבורא, את שיבתו של הבורא, תשובה, לעולמו אשר ברא. כיוון שהעולם הזה ריק, אם הקדוש ברוך הוא שברא את העולם לא חוזר אליו, לא מחיה אותו, לא מפרה אותו, העולם הזה מתייבש, מת. אז אני רוצה להיות שותף. ולכן אני בטוח במושג הזה של התשובה, כיוון שבלי התשובה העולם לא יכול לחיות. אז התשובה זה הדבר הכי בסיסי ביקום. בוא נקרא מה אומר הרב. לעתיד לבוא יתגלה שכל חטאי ישראל לא היו לשם חטאים. כן, תמיד כהרגלו בקודש אומר הרב, אל תחשוב שעם ישראל זה עם של אנשים חוטאים. לא. עם ישראל הוא עם קדוש. עם ישראל הוא עם ישר. עם ישראל אינו חוטא. הפרטים יכולים לחטוא. אבל עם ישראל לא חוטא. אבל גם כשאתה רואה חטאים, אל תחשוב שהם נעשו לשם חטאים. בכוונה. תראו לאן הרב מגיע. כי אם לשם תשובה. כלומר, גם כשאתה רואה יהודי חוטא, הוא בעצם חוטא כדי לזרז, להאיץ את מהלך התשובה וההתקרבות לקדוש ברוך הוא. עכשיו התבלבלתי לגמרי. מה זה הפרדוקס הזה? איך יכול להיות שישראל גם כשהם חוטאים, זה בשביל התשובה, בשביל ההתקרבות, כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה יותר בעולמנו. בוא נראה. וזה מה שאמרו במדרש. המדרש אומר על תהילים מזמור א', לעתיד לבוא יתענו האומות לפני הקדוש ברוך הוא ויאמרו, מה נשתנו אלו מאלו? למה הוצאת את עם ישראל ממצרים והרגת את המצרים? מה יש הבדל ביניהם? הרי אלו שופכי דמים ואלו שופכי דמים. אנחנו לא רואים מבחינה חזותית חיצונית הבדל כלשהו. אז למה? מה זה? אתה עושה איפה ואיפה? אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. גם ישראל. במצרים התחילו להיות גם כן באותו מנגנון. אלו מגלי עריות, ואלו מגלי עריות. מה, אתה חושב שהיהודים אין להם את התשוקות האלה, את המשיכות האלה? אז גם הם נופלים בכל הדברים האלה. שואלים בעצם אומות העולם, מדוע אלו יורדים לגהנום, ואלו, ישראל, עולים לגן עדן? זה לא צודק, זה לא פייר. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? טענה חזקה, נכון? וישיב להם הקדוש ברוך הוא. כך מלמד הרב, אם כן, כל אומה תלך עם אלוהיה. אתם צודקים. אז כל אחד עכשיו יחזור לאלוהים שלו, שהוא האמין באותו אלוה. שנאמר, דוד המלך, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, כמובן גם אנחנו, ואנחנו ללך בשם השם י' כבפקה, אלוהינו לעולם ועד. אוקיי, אז כל אחד בעצם הולך לכיוון אחד, ואנחנו חוזרים אל השם יתברך. מה קרה כאן בעצם? והיינו שאז יוציא הקדוש ברוך הוא את האמת ממחבואה, ויגיד ברורות לעמים, שלא הרי חטאי ישראל כחטאי העמים. תראו מה אומר המדרש כאן. הקדוש ברוך הוא בעצם, אותה טענה של האומות, גורמת לקידוש השם גדול מאוד. כי הקדוש ברוך הוא חייב לענות, ואז הוא מתגלה, ואז הוא שואל, אתם חושבים שהחטאים של הבנים שלי זה כמו החטאים שאתם רואים מבחוץ? ואם האומות אין להם חלק באלוהי אמת, הרי חטאיהם לשם חטא ולשם ריחוק. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משתמש באותה טענה. אתה בא בשם אלוהים אחרים. אתה לא הכרת בי. אז כשחטאת, חטאת באמת. עם ישראל גם כשהוא חוטא, הוא עדיין חוטא כי הוא חושב שגם ככה הוא עובד את השם. כי זה האלוהים שלו. תראו מה הולך כאן המדרש ואומר לנו. אין לך אפשרות כעם ישראל לצאת מהמנגנון שכביכול סוגר אותך באמונה האלוהית שלך. Tu es condamné. אתה חייב להיות בכלל הגדול הזה שנקרא עם ישראל. זה כמובן היום. ביציאת מצרים זה לא היה. עד ששמו את הדם על המזוזות ועל המשקוף. כלומר, הפעם הראשונה בהיסטוריה והיחידה בהיסטוריה שהייתה אפשרות לבחור כבן אדם להיות שותף לכל ההיסטוריה של עם ישראל, זה היה אז באותו רגע. מי שלקח את הקורבן של פסח, הקריב אותו ועשה ברית מילה לעצמו, ולקח את שני הדמים וצבע את המשקוף ואת שתי המזוזות, קבע ברגליים, הצביע ברגליים, אני שותף לכל מה שקורה עם העם הזה. אני שותף לאומה הזאת. לאחר מכן, זה כבר בלתי אפשרי. לכן אומרים לרשע בפסח בהגדה, שהוא אומר מה העבודה הזאת לכם, אומרים לו אם היית שם במצרים, כנראה שאתה היית חלק מאלה שלא היה מתחבר לעם ישראל ולא היית נגאל. אילו היה שם, תשימו לב לדיוק בהגדה. אבל כיוון שהוא כבר לא שם, הוא פה, אין לו אפשרות אחרת. הוא גם יושב בהגדה ושואל שאלות. כלומר, כל הרשעות שלו היא בשם הקודש. הוא שואל שאלות של קודש, הוא מתווכח איתך על הקדוש ברוך הוא. זה חלק מהלימוד. הוא שייך לאומה הזאת בעל כורחו, הוא לא יכול כבר להתנתק ממנה. האם הדבר מובן? ולכן, אם אומות העולם אין להם חלק באלוהי אמת, באלוהי ישראל, האל היחידי שהוא אל אמת, כיוון שכל האומות בנו לעצמן מערכת סובייקטיבית, המצאה אנושית מהשכל של בן אדם שכתב 1, 2, 3. אין גילוי נבואי כמו עם ישראל, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, אומר לנו, אם אני טועה תגידו לי, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, השמע עם, אלוהים מדבר איתו פנים אל פנים כמו שאתה שמעת וחי? נו, תענה בבקשה. הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, אין דבר כזה. אין היסטוריה כזאת. זאת אומרת שהיהדות היא המנגנון, אני אפילו לא רוצה להגיד דת, כי דת מבחינתי זה כבר אנושי. אז אנחנו אומרים כדת משה וישראל, אבל ברגע שזה אלוהי, אז אנחנו המנגנון שתמיד בא ממנו, אלינו. אנחנו לא הלכנו לחפש אותו. וירד השם על הר סיני. הוא יורד אלינו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תראו את הסדר. ממעלה למטה. תמיד, אמרתי לכם, היהדות זה תמיד ממעלה למטה. לכן גם אתם, כשאתם משתלבים בתהליך שלי, אתם תעשו פעולות שהן תמיד, אבל תמיד, רק ממעלה למטה. אם אתה עושה פעולות שהן כביכול במחשבה שלך ממטה למעלה, זה כבר נקרא אש זרה אשר לא ציוויתי. ולכן שני בני אהרון מתו מאותו עניין. אתם צריכים להמשיך את מה שאני התחלתי. אני מזרים אלוהות לעולם, תהיו שותפים להזרים אלוהות לעולם ממעלה למטה. זהו. ואכן, גם החוטאים נמצאים בתוך התהליך הזה. לכן, בגלל שאתם לא עם אלוהים של אמת, הרי החטאים שלכם הם לשם חטא. לשם ריחוק. כי בין כה וכה אתם לא עובדים את האלוהים האמיתיים. לכן כל אומה תלך עם אלוהיה לגיהנום. כי מה זה גיהנום? זה לא איזה מקום מסריפה, כן? הגיהנום זה פשוט מנגנון שהוא בפער גדול. בירושלים יש מקום שנקרא גיא בן הינום. זאת אומרת שזה בור גדול מאוד. שזה פער גדול מאוד בין האמת המקורית ובין מה שאתה החלטת לעשות בחיים. זה נקרא גיהנום. כלומר, שולחים אותך אל המקום הראוי לך לפי מעשיך. כל החיים שלך חיית עם אלוהים אחרים שאין להם בכלל שום קשר למי שאני. אז בבקשה, אין משהו אחר אלא גיהנום. אבל ישראל, עם קדוש, גם החטאים והאבונות שלהם והפשעים שלהם, כאן יש שלוש מדרגות, חטאים, אבונות ופשעים. יש כאן מהלך גדול, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, אבל זה נוגע לשלושה סוגים של עבירות. זה לא סתם מילים מרדפות. אבון זה לא פשע. פשע זה לא חטא. וצריך לדעת את הדיוקים האלה, נחזור בעזרת השם לעניינים האלה בחודש התשובה, בחודש אלול, כדי להבין מה ההבדל והנואנסים הקטנים שבין אבונות, למה קוראים אבון. מי שלא יודע את זה, יכול להשתמש במושגים האלה על כל דבר, נכון? הוא עשה אבון, הוא עשה חטא, הוא עשה פשע. אז זה לא נכון. אם אתה רוצה ללמוד תורה בצורה רצינית, אתה חייב לדייק. אז כאן אני שם את זה בסוגריים, רק תזכרו את העניין הזה. הוא אומר שגם החטאים, גם האבונות וגם הפשעים, הם לשם תשובה ולשם קירוב אל השם אלוהים, ולכן עולים לגן עדן, הרשעים. כיוון שהם מתווכחים בשם האלוהים היחיד שהוא אלוהי אמת. זה מזכיר לי איזה מין סיפור, כן, של יהודי שרצה לברוח מהזהות שלו, עזב את ארץ ישראל, זה הדבר הכי פשוט, כן, סגולה. לברוח מהזהות שלנו זה לצאת מארץ ישראל, ללכת לגור באיזה עיר נידחת שמה בצרפת, ואז לגדל את הילדים בצורה הכי רחוקה. אז אותו אחד, ישראלי לשעבר, עזב את הארץ, והלך לגור בצרפת באיזה חור, ואז הוא שולח את הילדים שלו לבית ספר. אבל מה לעשות, הילדים קטנים, והם לומדים גם כל מיני דברים של נוצרים. אז הילד חוזר הביתה, והוא אומר לאבא, אבא, למדתי היום בבית ספר, כן, שישו הוא האלוהים וכו' וכו' וכו'. עכשיו, האבא לא מאמין בכלל. אז הוא אומר לו, לא, תגיד למורה שלך שזה לא נכון. לנו יש רק אלוהים אחד ואנחנו לא מאמינים בו. זאת הבדיחה. זאת אומרת שכל יהודי יש לו את האמונה הבסיסית הזאת, אז הוא אומר דברים שהוא לא יודע בכלל מה הוא אומר. ואני אומר לכם שפגשתי אנשים שאומרים לי, אני לא מאמין באלוהים. ואני אומר לו, אתה יכול להסביר לי באיזה אלוהים בדיוק אתה לא מאמין? ייתכן שגם אני לא מאמין באותו אלוהים. ותתפלאו שברוב המקרים, אני אומר לבן אדם, גם אני לא מאמין באלוהים כזה, אתה צודק לגמרי, זה אלוהים צ'ופצ'יק, קטן, עשו ממנו גמד, אתה צודק, אסור להאמין באלוהים כאלה. אומר לי, מה אתה, את רציני? בטח שאני רציני. אז אומר לי, אז מה זה אלוהים? עכשיו אתה רוצה לבוא? בוא נלמד פעם בשבוע חברותה. אתם לא מבינים כמה אנשים כבר לומדים ככה. כי יש אלוהים שגם אני לא מאמין בהם. כי זה אלוהים אחרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, בוודאי. אלוהים שאתה מגמת כל כך והורס כל כך ועושה ממנו איזה מין גמד, צעצוע, גם אני לא מאמין בזה. ואני אגיד לכם, הרשעים במרכאות שאנחנו קוראים להם רשעים, שאסור אפילו להגיד את המונח הזה, שבישראל הם פשוט באים כדי לעזור לנו להגדיל את המימד האמוני שלנו. כי הם צודקים בהמון המון נקודות. כי להפוך את הקדוש ברוך הוא למה שהפכו אותו, גם זה לא אמיתי. והם צודקים, לכן אני מחייב, זה מחייב אותי לעשות עבודה רצינית בעניינים של אמונה. לכן כולם הולכים לגן עדן. מה זה גן עדן? הסברתי לכם קצת מה זה גיהנום. גן עדן זה גן שיש בו עדינות. עכשיו, איך מגיעים לגן שיש בו עדינות? אז לוקחים את המילה גן, זה ראשי תיבות גוף ונשמה, כלומר זה הגן, גן זה גוף ונשמה ביחד, והם כל כך כל כך אוהבים אחד את השני, שהם הופכים להיות בעדינות אחד כלפי השני, ולאט לאט מבררים דברים. אתם מבינים למה אחד שקוראים לו רשע, גם הוא נכנס לשם? כי בעצם אין לו רשעות, הוא פשוט לא מאמין באלוהים מפלסטיק, והוא צודק. ומאחר שכל חטאי ישראל בשביל תשובה הם, כלומר, אני רוצה שהאלוהים הגדול, יתגלה כאן בעולם. תפסיק לבלבל לי את המוח. אתם סגרתם את הקדוש ברוך הוא בספרים, בישיבות, בכל מיני מהלכים חיצוניים, ואתם חושבים שאתם אחזתם, אתם מחזיקים אותו ביד? קוראים לכם אפילו מחזיקי הדת. אתה יכול לשחרר קצת? אלוהים זה, 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 זה עצום. זה אינסופי. מה אתה עושה אותו כל כך קטן, עצבני, דתי? הפכתם אותו לדתי. ולכן גם החטאים של ישראל הם בעצם מעוררים את התשובה האמיתית, כלומר יש יותר זרימה אלוהית, הקדוש ברוך הוא שמח באדם שאומר הקדוש ברוך הוא לדעתי הרבה יותר גדול ממה שעשיתם ממנו. כמו שאנו בטוחים, שכל היהודים יתקיימו. כל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. ברוך אומר ועושה. גוזר ומקיים. הכל מתקיים. הנה אנחנו הופכים היום להיות אור לגויים. בהרבה הרבה מובנים. הייתה לי התחברותה לפני כמה דקות. והבן אדם עובר בסטארט-אפים, עובד בסטארט-אפ. כן? והוא אומר לי שכל הזמן כשהוא מדבר עם אנשים מאירופה, והוא מציג את עצמו כמישהו שמפתח כאן בארץ, איזה מין סטארט-אפ, אומרים לו, וואו, אם זה בא מישראל, יש לכם אור ירוק. בטוח שזה מצליח. אתם הכי חזקים בעולם. מה אתם רוצים יותר מזה? בכל התחומים. זאת אומרת שכל היהודים מתקדמים ומתקיימים. ודבר אחד מהם לא ייפול ארצה, שום דבר ממה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, לא חז ושלום לא נופל, לא כאילו הקדוש ברוך הוא שוכח, אין שכחה מלפניו. כי כאן אנו בטוחים שהדור האחרון, שזה אנחנו, כמו שהתחיל לשוב על חטא של וימאסו בארץ חמדה, שבהתחלה לא רצו את ארץ ישראל, מאסו בארץ ישראל, כשיצאנו ממצרים, אחרי נדידת שנות אלפיים בגולה, בגולה אחר גולה, זכרו את ירושלים ואת ציון וכל מקראיה. הנה לכם רבותיי, הוא אומר לנו, גם מי שאתה מכנה רשע, עצם העובדה שהוא בא וגר כאן, ונלחם כדי להגן על המקום הזה, הוא יודע שזה שייך לעם ישראל, ולכן הוא מאמין גדול מאוד. למה אתה הגדרת אותו כרשע? אתם יודעים מה אומר ספר החידה? שכל מי שגר בארץ ישראל נקרא צדיק, אפילו שבעיניך הוא דומה לרשע. אתה יודע למה? כי ארץ ישראל יש לה קיבה מאוד מאוד רגישה. ואם הוא היה באמת רשע, היא הייתה מקיעה אותו. עצם העובדה שהארץ לא הקיעה את אותו בן אדם, זה אומר שהיא עדיין יכולה לעכל אותו. על זה נאמר, ארץ אוכלת יושביה, בנימה חיובית. היא אוכלת ומעכלת אותם, והם הופכים להיות חלק ממנה. זה דבר יופי. זה לא כמו ארץ אוכלת יושביה, שהיא בולעת אותנו ומעלימה אותנו, להפך. אנחנו כל כך קרובים ביסוד שלנו, ליסוד שלה, שזה פשוט מצא מין את מינו. בא לי לאכול אותך. אתם לא אומרים את זה לילד קטן? למה אתם כל הזמן רוצים לאכול ילדים? אתם לא מתביישים? כל פעם שאתה רואה ילד קטן, ילדה קטנה, אני רוצה לאכול אותך, אני רוצה לאכול אותך, ולאכול לך את הבטן, ולאכול לך את האצבעות, ולאכול לך את הרגליים. מה זה הדבר הזה? זה ביטוי לעובדה שאני רוצה להפנים אותך בתוכי. אני רוצה שתהיה חלק ממני, כי אני אוהב אותך כל כך, בא לי לאכול אותך. ארץ ישראל אוכלת את היושבים בה מרוב אהבה. ולא בגלל שהיא רוצה חז ושלום לחלות אותם. ולכן שום דבר לא הולך לאיבוד. ומי שיצא ממצרים ומאס בארץ חמדה, ביטוי מוזר, לא? לא תחמוד. למה אנחנו כאן נקראים ארץ חמדה? כנראה שצריך כן לחמוד אותה. אנחנו מחויבים לחמוד את ארצנו. היא חייבת להיות חמודה בעינינו. ואחרי נדידת שנות אלפיים בגולה, אחר גולה, זכרו את ירושלים וציון וכל מקראיה. אפילו החילוני הכי גדול, כל הזמן שהוא רוצה לדבר בכנסת או משהו, הוא יצטט לך איזה משהו מהתנך, איזה פסוק. למה? וכל העברית שהוא מדבר ודוגל בעברית מאוד מדויקת, מאיפה זה בא? מהתלמוד, והוא יודע את זה. ובכל עוז ומרץ, אני לא יודע אם זה נעשה בכוונה, אבל זה עדיין לא היה קיים. ובכל עוז ומרץ עוזבים את ארצות הגלות ועולים לציון. ובחירוף נפשות בונים את ארצנו הקדושה. אותם רשעים שאתה קראת להם רשעים, שמחללים שבת ועושים כבישים בשבת. אתם חושבים שהם עושים את זה סתם? להפך. זה כל כך נבואי, כל כך מעבר למושגים שלנו, שזה קורה דווקא דרך אנשים שלכאורה הם רחוקים. כלומר, הקדוש ברוך הוא כל כך חזק, שהוא לא משתמש בדתיים כדי לאמת את נבואותיו. אלא להפך, הוא אומר, תראו, אלה שאתם אומרים שהם לא מאמינים בי, הם מקיימים את כל הנבואות שלי. אבל איזה יופי. זה מראה על מהלך אלוהי נטו. להפך, אם זה היה רק דתיים שמקיימים ומאמתים את הגאולות ואת הנבואות, היינו אומרים, טוב, זה שייך לדתיים. רוב הנבואות עוברות דרך האנשים שאתה קורא להם רשע. פלא פלאות. אתם יודעים, בשנה השנייה או השלישית להקמת מדינת ישראל, הרב קוק, הבן, הרב צבי יהודה זצ"ל, יצא לרחובות העיר וחזר אחרי כל מה שהוא ראה שם, ריקודים ושמחות, חזר לישיבה והתחיל לבכות. באו התלמידים ואמרו לו, כבוד רבנו, מורנו ורבנו, למה אתה מצטער? אומר, עזבו, עזבו, ראיתי שם בחוץ חילול השם גדול מאוד. אמרו לו, כן, מה לעשות? בנים ובנות רוקדים ביחד, הורה. אומר, לא, לא, אני לא מדבר על זה. לא ראיתי שום רב חוץ ממני. מה אכפת לי שהם רוקדים, בנים ובנות? יש כאן תהליך שהוא הרבה יותר גדול מהדבר הזה. בזה נעסוק אחר כך. חילול השם זה כשאין הכרה מגדולי ישראל בתהליך הגדול הזה. אתה מסתכל עכשיו על בן ובת שרוקדים, אתה לא מתבייש? אתה לא רואה את הפנומנולוגיה הגדולה הזאת שקורית מול עיניך? נשארת דתי קטן, מצומצם, מצומק? בחנוכה היה לנו אותו סיפור. איך התחיל בעצם כל הסיפור של חנוכה? בסיפור של בחורה שהייתה אמורה להתחתן, וערב לפני החתונה היא הייתה צריכה חז ושלום להתבעל על ידי הגוי. ככה זה היה. הגוי היה צריך ללכת איתה לפני שהיא הולכת לבעלה. עכשיו עושים לה מסיבה, כולם בחתונה, כולם רוקדים, כולם שרים, כולם רבנים, כולם גדולים. והיא, מה היא עושה? מתפשטת, ערומה, ומתחילה לרקוד ליד כולם. באים האחים שלה והאנשים, אומרים לה, את לא מתביישת? חוצפה! את פרוצה! אומרת להם, זה מה שמפריע לכם? שאני ערומה? אבל לתת אותי לאותו גוי, ערב לפני החתונה מצאתם איזה מין הלכה שתאפשר לי אחר כך לחזור לבעלי. אתם לא מתביישים, לא הבנתם כלום. וכך התחיל המרד. רבותיי, יש זמנים בחיים שאסור לך ליפול למדרגה הקטנה הזאת, המצומצמת הזאת. ראיתי חילול השם, מה, בן רקד עם הבת? אתה לא מבין שמדובר כאן בשמחה קוסמית של חזרת שכינתו לציון? אתה מתעסק בזוטות כאלה קטנות? אני מקווה שאתם מבינים את הראש. זה לא שאנחנו מזלזלים בדברים האלה. אבל צריך לדעת איפה המשקל. מה קורה כאן, ריבונו של עולם? איפה התפל ואיפה העיקר? ואם אתה לא יודע לראות את הדברים האלה, איך אתה רוצה להתקדם בכלל? לכן אלו האנשים שבונים בחירוף נפש את ארץ הקודש. כן יקום דור רענן וחי, אשר בחירוף נפש יילחם גם כדי להחיות את הקודש בחזרה. וזה מה שקורה עכשיו, רבותיי. היום יש שיעורי תורה, בכמות ובאיכות שמעולם לא הייתה, מאז בריאת העולם. שתדעו לכם, מעולם לא היה לימוד כל כך רציני וכל כך מרובה של תורה, ועוד שהתורה חזרה לבית. לארץ ישראל. חזרה לבית המקורי שלה, עיקר התורה, עיקר חכמי ישראל נמצאים היום בארץ. אין כבר תורת חוץ לארץ, היא מתה, לא קיימת כבר. אתה רוצה להשוות את התקופה שלנו לתקופות אחרות? אז נכון, היה גדולים כמו הרמב״ם והרמב״ן, אבל היה אחד. היום זה עשרות אלפים ומאות אלפים של תלמידים שלומדים. ומי משלם להם כדי ללמוד? המדינה הרשעה הזאת? איך יכול להיות שמדינת ישראל מממנת אנשים שיורקים עליה כל הזמן? איך יכול להיות שאנשים שמתיימרים להיות שומרי תורה ומצוות יורקים על כל מה שמהווה המדינה הנפלאה הזאת, בעוד שהם משתמשים בכבישים של אותה מדינה, בשירותי הבריאות של אותה מדינה? כשאתה הולך למכבי או ללאומית, אתה שמח לקבל את העניינים שאתה צריך. רבותיי, צריך להיזהר מאוד. איך שאנחנו מתייחסים למעמד שאנחנו עומדים בעיצומו. כן יקום דור הענן שישלים את המנגינה העליונה. המנגינה העליונה הזאת, שירת ההוויה. אתם יודעים מה זה שירת ההוויה? זה לקוח מרבו, הרב קוק. מדובר כאן ברב חרל"פ. הרב קוק כתב שיש שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע ושירת ההוויה. מה זה שיר פשוט? שיר שהאדם חי וכיף לו. לא, 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 לא. הוא רואה את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אוקיי, אז הוא שר. שיר כפול זה כשהוא רואה שהוא לא לבד. יש כאן אנשים? אז הוא גם שמח, הוא מתחיל לראות שיש מישהו אחר. אז אני שר עכשיו בשביל לי ובשבילו. אבל יש שיר משולש, הוא אומר, רגע, רגע, חוץ מבני האדם יש גם בעלי חיים פה, וצומח, ודומם, יש מלא דברים. אז בוא נשיר שיר משולש. רגע, 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 אבל חוץ מעם ישראל יש אומות העולם, גם הן קיימות. אז אני חייב לשיר עכשיו שיר מרובע. רגע, 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 רגע. אבל יש שיר של כל היקום. אז זה שירת ההוויה. הכל שר, הכל מזמר. רגע, 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 רגע. יש עוד שיר שהוא עולה על כולם. שיר השירים. ככה נותן הרב קוק שיעור שלם בעניין השיר. וכאן הרב אומר, תעלה בבקשה את הראייה שלך, תרחיב אותה, תסתכל קצת יותר רחב. יש פה שירת ההוויה, למה אתה מצומק? בכל שמונת נימיה. בדרך כלל כמה נימים יש? שבעה, במוזיקה, דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, זהו. אחרי זה אני חוזר לדו אחר. מה זה שמונה נימים? כנראה שיש עוד איזה מין צליל שאתה לא מכיר אותו, אבישי. מעולם אחר, מעולם מקביל. זה שיר שרק דוד המלך, היה לו כינור מיוחד שהרוח הייתה מנגנת בתו השמיני הזה. דרך אגב, עשו מזה איזה מין חנות, נכון? קוראים לזה התו השמיני. זה משהו שמעולם הבא. זה צליל שאתה לא שומע אותו, כי פשוט הוא בשקט. כל דממה דקה. דקה מאוד. זה הזמן שהמלך מופיע. אנשים מחכים למלך. מלא מוזיקה, שיירות, חצוצרות, הכל. יש שם עיוור, וכל האנשים אומרים, הנה, 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 הנה המלך. אומר להם, לא, 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 זה לא המלך. ושומעים, ועוד מוזיקה, וטופים, אומרים, הנה, 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 עכשיו הוא יגיע. העיוור אומר להם, לא, לא, הוא לא בא. בסוף אין כלום, שקט, אומר להם, עכשיו הוא יגיע. עכשיו זה שקט, עכשיו הוא עובר. צריך להצליח לשמוע את השקט הזה, את הרווח הזה. תראו כמה טקסט יש כאן וכמה לבן יש מסביב. הרבה יותר, תאמינו לי, גם מחוץ לדף, אפילו לא צילמתי אותו. הכל לבן, חוץ מכמה אותיות שמצולמות כאן. ואנחנו מיד קופצים לאותיות. אבל לפני האותיות, מתחת לאותיות, מסביב לאותיות, הכל לבן. גם האותיות שוכבות על לבן. וואי, וואי, וואי. ואני לא ראיתי. אני מסתכל רק על הטקסט. אתה לא יודע לקרוא בין השורות? מלשון בינה? זאת הבינה האמיתית. זאת הגאולה. זה בשקט הזה. לא בשינוי שבין כל אות לאות. דרך אגב, אם אין לבן בין כל אות לאות, האות לא קשרה, וספר התורה פסול. מי דומיננטי פה? הלבן, הגביל. לכן אנחנו לא יכולים את המנגינה הזאת, אי אפשר להפסיק. הנה הוא, הכל פה מהשירים. להשלים את המנגינה העליונה, שירת ההוויה. אותם רשעים שקראת להם רשעים. בכל שמונת נימיה שלא יחסר אף תו אחד מקיומי תורה שבכתב ושבעל פה. עם כל מנהגי קודש של ישראל. זה אומר שבעצם יש כאן השלמה. הקושי שנולד היום באותם חילונים במרכאות, זה פשוט מאתגר. כי אתה לא יכול ללמד חילוני כמו שאתם, אנשים שומרי מצוות, לומדים. אתם כבר קנויים. אין הרבה עבודה איתכם. אתם אפילו לא שואלים שום שאלות, כלום, אני מדבר לבד. במקומכם עכשיו, הייתי שם, לא דתיים, היו מפוצצים אותי בשאלות. לא נותנים לי, מאיפה לך הדבר הזה? איך אתה אומר דבר כזה? מאיפה אתה מוציא את זה? למה זה ככה? למה זה לא ככה? אתם כבר...
אתם לא רוצים להפריע לך באמצע השיעור.
כן, כן, עכשיו פתאום כולם מתעוררים. כן? למה? כי פשוט הם מאתגרים אותי כדי שהתורה שלי תהיה יותר ויותר, אמיתית, גדולה, הם מחייבים אותי לעשות עבודה שאני כבר לא עושה עם אנשים שכבר שומעים את השיעור, אני בא בשקט, מקשיבים לי, עושים לי ככה. החילונות של היום היא מה שגרם לתורת הסוד להתגלות. בלי החילונים לא הייתה מתגלה תורת הסוד, כי החילוני הוא לא נגד השם, הוא נגד תורה מצומצמת. והעובדה שכל לומדי הקבלה היום, רובם לא דתיים במונח הדתי הרגיל. מעניין, לא? פשוט הם רצו אלוהים גדולים, משהו בומבסטי גדול, תפסיק להכניס לי את הקדוש ברוך הוא שלך בתוך קירות של הלכה, זה מה שהפכת להיות. אז איפה אפשר ללמוד תורה כזאת? יש בארץ? כן, היום יש ברוך השם. לפני 30 שנה לא היה. אז היו הולכים כל הצעירים מהודו ועד קוש, 27 ומאה מדינה. כדי ללמוד שמה ולחזור כל אחד עם הסריטות שלו. גם ביניכם יש, אני רואה פרצופים שהיו שמה מכל מיני מקומות בעולם, פתאום חזרו לפה, איפה מצאו את הרוחניות הזאת שם? היום ברוך השם כבר לא צריך לצאת, הכל פה. ולכן אותם חילונים במרכאות מחייבים אותי, לכן אנחנו בטוחים בתשובה, זה הכותרת של השיעור שלנו. בכל עוז, חום, קודש ושלהבת יפה. זה לא יהיה עוד איזה מין אהבה רדודה. אתם יודעים למה באהבה לפי הקבלה צריך שיהיה מידת הדין? כדי שיהיה אש. זה לא איזה מין אהבה, אני אוהב אותך, גם אני אוהבת אותך. יש פה אש בוערת, שלהבת יה. אהבה רבה, אהבת עולם. זה צריך להיות בוער, זה צריך להיות דינמי. חי, תוסס. והדור ההוא, דווקא, שהגדרנו אותו, אתם זוכרים? מה תהיה תכונתו? מכוער מבחוץ, אבל צדיק מבפנים. הנה, רבי שמעון בר יוחאי כבר הודיע לנו, שלא נתבלבל. זהירות איך אתה מדבר על אותו אחד, על אותה אחת. הדור ההוא דווקא יעמיד למשפט את הוריו. אוי ואבוי. למה? כי ההורים גרמו לאותו ילד לעזוב את כל הקודש. למה? כי התורה שההורה הזה לימד את הילד, זה, אני עכשיו עושה לכם את זה בבימוי, כן? בוקר טוב אבא, אין בוקר טוב. עשית נטילה? עשית נטילה? אין בוקר טוב, התפללת? איפה הכיפה? איפה הכיפה? עשית עכשיו, אכלת בלי זה, תוריד. תוריד את האוכל שאכלת, אסור לך לאכול בברכה. אכלת תפוח, למה עוד לא ברכת? עשית טעות, ברחת עץ, זה אדמה. כל החיים ככה, אני מכיר, אני אומר לכם, אני רואה את זה. רבותיי, סגולה, שבגיל 18 יעזבו הכל. סגולה. תפסיקו. זו לא תורה, זו עצבנות דתית. תעשו טובה לאנושות ולקדוש ברוך הוא, תפסיקו להיות עצבנים כאלה. ולכן הדור הזה יעמיד למשפט את ההורים שלו ואת המחנכים שלו. תראו מה הרב כותב כאן. אשר הוליכוהו בתשובה. שולל, לא בתשובה אמיתית. ויחרטו מפיהם אוכל קודשם, לא נתנו להם אפילו להעמיק ולשאול את השאלות הגדולות. לא שואלים שאלות כאלה. מסכן, הילד שואל שאלות, אתה סוגר לו את הדלת. בושה לך, מה אתה שואל שאלה כזאת? אתה לא מתבייש? למה? אני שואל שאלה, אני רוצה לדעת. אצלנו בישיבה כל השאלות לגיטימיות, אין שאלה שאי אפשר לשאול. אם אתה לא יודע להתמודד עם זה, זאת הבעיה שלך, מחנך יקר, הורה יקר. אם היית פחות עצבני דתי, הילדה שלך לא הייתה מתנהלת כמו שהיא מתנהלת היום. תסתכל כמה מידת הדין אתה מעורר, בלי לרצות, אפילו בלי להגיד, עם חיוך. אבל הכל סגור במחנק, הכל סגור במלקחיים, אי אפשר לזוז ימינה ושמאלה. מה אם אני לא כמוך, אז אני אבוד? אני מזכיר לכם רבותיי שכל הילדים של כל האבות, מי שהמשיך את האבא היה דווקא הילד שהיה אנטיתזה. ואתם מפחדים מזה. אברהם, כל הכוח שלו עובר דווקא דרך יצחק. החסד, מתגלה בגבורה. מה היה אומר אברהם אבינו? וואי, 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 כל הדרך שלי הלכה לאיבוד. לא. אותו דבר עם יצחק. והבן שלו יעקב. רבותיי, צריך לכבד. ולכן הילדים האלה מעמידים למשפט את ההורים ואת המחנכים, שלא נתנו להם להתקדם לפי התכונה הנפשית שלהם. ויחריכו את אבותיהם, אותם ילדים, יחריכו את האבות שישובו בתשובה שלמה. הילדים יחזירו אותנו למנגנון הבריא הנכון ביהדות. יהדות פשוטה יותר, אמיתית יותר, זורמת יותר, שמחה יותר. שמאוד מאוד התרחקנו היום, כמה שאתה מחמיר יותר, כמה שאתה צדיק יותר. איפה בדיוק ראית דבר כזה? איפה? אם המקרר שלך לא ריק בפסח, אתה לא יהודי טוב. איפה ראית דבר כזה? איפה? בני ישראל במדבר אכלו רק תפוחי אדמה. זה לא היה קיים אפילו. וזה מה שאליהו הנביא, אליהו הנביא זה תקופה רבותיי, חוץ מאשר בן אדם, איש. והשיב לב אבות על בנים. קודם כל, האבות יחזרו לילדים שלהם. יגידו, אתם יודעים? צדקתם, אתם צודקים. אני יותר מדי אובססיבי, אני יותר מדי לחוץ, אני יותר מדי עצבני, אני נכנסתי, אני בעצמי למנגנון שבתוך תוכי מדי פעם אני בעצמי מתפוצץ ואני לא שלם עם זה. ואתה, בני היקר, ביתי היקרה, יש לך אומץ. וואו. זאת התשובה של ההורים. ככה אומר מלאכי. על ידי הבנים ישובו האבות. רשי, במקום. אתם רוצים להחזיר את הילדים שלכם בתשובה? הם יחזירו אותנו בתשובה. ואנחנו מקווים שהדור הצעיר שלנו, אותם ילדים שאנחנו לא מבינים בכלל את הנפש שלהם, הוא יהיה אותו הדור שיתנער מעפרו. כמה דברים הם צריכים לנקות ממה שהכנסנו להם בראש. ממש להתנער מהעפר הזה, ויעבור חלוץ, חלוצים, לשמירת התורה ולתשובה שלמה, תשובה אמיתית, תורה גדולה, תורה ענקית. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, יגיד לך כל בן אדם, אבל נמאס לי מאלה שמתיימרים להיות המתווכים שלו. אתם לא מבינים כמה אנשים כאלה אני פוגש, רבותיי. אתם חושבים שהם לא אוהבים את הקדוש ברוך הוא, לא אוהבים את השם? הם מתים עליו, מוכנים למות בשבילו. אבל כל מה שבאמצע, האמצעים האלה, המוזרים האלה, מי שמך אתה להיות זה שאומר, אני מייצג את התורה? אתה בטוח שאתה מייצג את התורה? אתה יודע כמה חסרונות יש בנו? אולי קצת ענווה? רבותיי, יש כאן שיעור לחיים. יש כאן עניין מאוד גדול. הוא לא מזלזל כאן בערכים. אבל על תנאי. ובתנאי שאותם ערכים הם אכן הערכים האלוהיים, הנכונים. וכנראה לפי הנבואה של הרב, התלמידים והילדים יעמידו את ההורים ואת המחנכים שלהם בבית משפט. הולכתם אותנו שולל, סיפרתם לנו סיפורים שלא ככה היה צריך להעביר לנו את המסרים. לא רוצה לעשות את אותה טעות עם הילדים שלי, הם יגידו לך. או לך. ואני מאחל להם, כי אני מאמין בהם, באותם צעירים שנראים לך חילונים, הם בכלל לא חילונים, הם קשורים לעומק האלוהי האמיתי הגדול, נמאס להם פשוט מתורה קטנה. הם רוצים לראות את הקדוש ברוך הוא במלוא פארו, במלוא קומתו, במלוא כבודו. מה הפכת את זה לאיזה מין בית משפט כזה מצומצם של דינים? אם יש שאלות, זה הזמן.
יש הרב, תודה רבה. בדרך שעשיתי את ההליכה שלי של הבוקר, שמעתי שאתה אומר שבעצם דרך המשפטים והחוקים, אנחנו בעצם, מה שהבנתי, שאנחנו בעצם מעבירים את הערכים העליונים, אנחנו צריכים להעתיק אותם לעולם שלנו.
נכון.
יש דברים, יש חוקים ויש מצוות, שאותם אנחנו חיים. עכשיו, אני באמת משתדלת שהילדים גם כן ילכו לפי הערכים, ואתה יודע מה, גם ההרגלים האלה, כדי שבבוקר, אם היא לא תיטול ידיים, היא תרגיש שמשהו חסר לה. אז כן צריך להזכיר ולהראות, ומצד אחד, אני הייתי כמו משוגעים.
נכון, אבל בדרך מעניינת. אני רוצה לכתוב עכשיו שיר עם שש מילים. אז כל יום בבוקר נשיר את השיר עם הילד הקטן בין השנתיים. יש לו שש מילים, וכל מילה נטילה אחת של מים. אני חמוד מאוד אוהב להיות צדיק כמו אמא. כל בוקר, עכשיו זה יהפוך למשחק, אבל הדבר הזה בהתחלה הוא כזה פרימיטיבי, אבל כשהילד יגדל הוא יתרחק מהאמצעי שהיה באמצע. זה כמו אותם ילדים שבאו בהתחלה בשביל הסוכריות לבית הכנסת. היום הם כבר לא באים בשביל הסוכריות, אז לא צריך לפחד מזה. אני לא אומר לוותר חלילה, כהוא זה, על שום מצווה, על שום עניין. אבל הגישה, היופי, עם שבת בשולחן, זה הופך להיות מקום של סגירת חשבונות בין כל אחד ואחד, מאוד נעים להיות בשבת אצלכם. הילדים לא יחזרו. הילדים צריכים להרגיש שזו חוויה שבת עם אבא ואמא במשפחה, גם כשהם יהיו בני 30 ונשואים עם ילדים. בוא נלך לסבא וסבתא, כי שמה שבת זה כיף. ואני לא חייב להכניס בתוך השולחן את כל מה שלמדתי כל השבוע בישיבה. יש צורה, תגיד את זה תוך כדי אכילה. מילה, שתיים, משהו קטן. אתה לא חייב להיות כזה כבד, לרדת על כולם. רגע, 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 אני מבקש שקט. עכשיו יש לי איזה 30 דקות לדבר. נו באמת, תעזוב אותנו בשקט. בא לי לאכול. בסדר פסח אותו דבר. מה אתה עושה תחרות? אתה רוצה לגמור את הסדר שלך בשתיים בלילה? זה הייתה תחרות, כאילו ספורט לאומי. באיזה שעה סיימתם את הסדר? וואי, מעניין מאוד. אני סיימתי בארבעה, אתה צדיק, אנחנו רק בשלוש וחצי. מה נעשה? איזה טמטום, איזה טמטום. לזה אני מתכווה. לעשות את הדברים, אבל בחוכמה. תודה לכולכם על ההקשבה. אני מקווה...
תודה רבה, עוד שאלה. עוד שאלה.
השיעור היה פורה.
יש לי עוד שאלה רב.
כן.
אמרת לי, דיברת מקודם על זה שאנחנו בעצם מצמצמים אותו בהגדרות שלנו, מקטינים את הקדוש ברוך הוא.
כן.
מצד שני, שיעורים שלנו, אתה כמובן אומר, אם אתה אדם לא יודע להגדיר משהו, הוא לא באמת מבין אותו.
נכון.
איך אני מיישבת את הסתירה הזאת?
פשוט מאוד, זה עניין של משפט, זה לא שיקשרו אותך לכיסא ויגידו לך עכשיו, אמא זה המשפט, טוב, כל הילדים עכשיו שואלים שאלות את אמא, כמו אינדיאנים, מסביב ומדליקים מדורה. המשפט הזה צריך להיות מורגש על ידי ההורים בעצמם. זה לא שהילדים יגידו לך משהו, הם פשוט, ההתנהלות שלכם תעורר אצלך את התגובה הטבעית להגיד להם, אולי הם צודקים. אולי הדרך שלי צריכה להיות יותר נכונה. עכשיו, נכון שאני לא יודע דברים, אבל כשאני עוד לא יודע, אני לא אומר זה ככה וזהו. בוא נשאל, אתה יודע מה השאלה שלך חשובה? בוא נתקשר לרב. במוצאי שבת, אני ואתה, נתקשר לרב ביחד, ונשאל אותו את מה שלא הבנו שנינו. גם אני אין לי תשובה עכשיו. לא חייב לענות מיד. וגם אפשר לומר, אני לא יודע. גם רש"י כותב, לא ידעתי. ולקבל תשובה יום, יומיים לאחר מכן, שום דבר לא בוער. זאת הכוונה. בסדר?
תודה.
תודה רבה לכולכם.